אם אנחנו נזכור לאורך כמעט כל ההיסטוריה, לפחות בתרבות המערבית, עוני נחשב לעונש אלוהי. אתה עני מכיוון שאתה לא בסדר, ואז לך לכנסייה, תתפלל וכל זה.
כן.
אדם סמית בא ואומר, מה פתאום? העני הוא עני בגלל שאין לו אפשרויות תעסוקה, או מכיוון שיש חברה מקולקלת, ברגע שהחברה תהיה תקינה. הוא יוכל להגר ממקום למקום, ללכת מעיר לעיר. אז הוא יוכל למצוא עבודה ולצאת מהעוני, או שהחינוך יהיה יותר טוב. אבל בכל מקרה זה לא עניין אלוהי, זה לא עניין מטאפיזי, עוני זה עניין חברתי, וככה צריך לשפוט את זה.
וזה באמת מרחיק לכת.
וזה מרחיק לכת, וזה גם כן הבסיס של הספר השני, עושר העמים, שהוא מדבר הרבה מאוד על העוני, וכיצד ניתן לפתור אותו.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות יומיומי, ולצלול איתנו לאנשים, לאירועים, ובעיקר לרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את דוקטור ירון כהן צמח, דוקטור לפילוסופיה ולהיסטוריה של הכלכלה. אז ענת, ספרי לנו בבקשה על הביקור האחרון שלך בסופרמרקט. את מרגישה גם את עליות המחירים?
לגמרי גיא, לצערי אני קונה בסניף שנמצא בתוך קניון, כי הוא הכי קרוב וזמין, והמחירים בהתאם. אני קונה פחות או יותר כלום ועוד שום דבר, ונפרדת ממאות שקלים. זה די מתסכל. בעיקר התחושה הזאת שגוזרים עליי קופון, רק כי אפשר.
יש איזה מוצר ספציפי ששמת לב לעלייה במחיר שלו בחודשים האחרונים?
לא יודעת אם לעלייה ספציפית, אבל המחירים המאוד גבוהים של הפירות. זה התחיל בענבים, באפרסמונים, כמעט בכל דבר. פשוט נורא.
אז בשבוע שעבר החליטה רשות התחרות לפשוט על המשרדים של רשתות האמזון, ויצרני המזון הגדולים, ולבדוק חשדות לעבירות פליליות על חוקי הגבלים העסקיים. את החקירות האלה היה צריך לדעתי להתחיל לפני שנים ארוכות, למעשה מזה כ-5 שנים, אולי יותר, שרשות ההגבלים העסקיים הישראלית מגלה חולשה רבה באכיפה של חוקי התחרות בישראל. לפי בדיקה של כתבת הקימונאות של דה מרקר, עדי דוברת, רשות התחרות לא דאגה כנראה לאכוף את חוק המזון, שנחקק לפני 6 שנים בעקבות המחאה החברתית. החקירה של הרשות אגב, שלדעתי הייתה צריכה להתחיל ממזמן, מגיעה בעיתוי מעניין, בדיוק שיושבת ועדה שאמורה לקבוע מי יהיה יושב ראש התחרות הבא. ייתכן שהפעלתנות של רשות התחרות דווקא עכשיו נובעת מניסיון של חלק מראשי הרשות לשדר שהם, בניגוד לממונה הקודמת מיכל הלפרין, מתכוונים לאכוף את חוקי ההגבלים.
הנטייה של אנשי עסקים לחפש כל הזמן דרכים לתאם מעלאות מחירים היא כמעט טבעית. זאת הדרך הטובה והפשוטה ביותר להרוויח כסף, ומי שכבר הבין את זה לפני 250 שנה, הוא בעצם הכוכב של הפודקאסט שלנו היום.
ענת, את מתכוונת ברצינות? אדם סמית הוא היום האורח שלנו בפודקאסט?
לא ממש גיא, הוא לא יכול להגיע לאולפן. אדם סמית נפטר לפני 231 שנה, והוא כנראה כבר לא יהיה פה. אבל הוא יהיה הנושא של הפודקאסט
היום. אוקיי, אז היום אנחנו חוזרים לאמצע המאה ה-18, ולכן צריך קצת קונטקסט למאזינים שלנו, לפני שהם יברחו לראות משהו בנטפליקס, או יעברו להקשיב למוזיקה. מדוע ענת נזכרת באדם סמית?
אז האמת שהרעיון להקדיש פודקאסט שלם לסמית עלה אצלי כבר לפני חצי שנה, בעקבות השיחה שעשינו כאן על ההיסטוריון הכלכלי, ואחד ממבקריו של סמית, קארל פולני. קיבלנו המון תגובות לפודקאסט הזה, שהיה אחד הפופולריים השנה, וחשבתי שהגיע הזמן לדבר בעצם על אבי הכלכלה המודרנית, בעיקר כאשר כל כך הרבה אנשים, גם היום, משתמשים ברעיונות שלו כדי לקדם מדיניות כלכלית שלכאורה נשענת על אותם רעיונות. לאורך הפודקאסט היום אנחנו נביא למאזינים שלנו כמה אמירות בולטות של סמית.
אוקיי, אז אדם סמית מוכר לרבים כאבי הכלכלה המודרנית, אבל הוא לא היה באמת כלכלן במובן שאנחנו מכירים, נניח מ-100 השנים האחרונות. הוא היה הפילוסוף של המוסר. אני סבור שהוא אחד הפילוסופים החשובים ביותר של העת המודרנית, ומי ששותף לדעתי הוא ירון כהן צמח, שהוא דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב, שמתמחה בתחומי הניהול, האתיקה והעסקים, התקשורת והרטוריקה. ירון מתעניין בהיסטוריה של התפתחות המחשבה הכלכלית, ומפרסם מדי פעם מאמרים על הוגי הדעות הכלכליים בהיסטוריה במגזין דה מרקר. ננסה להבין היום ממנו מדוע אדם סמית הוא רלוונטי גם היום לכולנו, מה הוא באמת אמר, ואולי גם לנחש אם סמית היה בחיים, איך הוא היה רואה את העולם הכלכלי של המאה ה-21. מיד מתחילים.
אוהבים לשלם לבנק עמלות גבוהות? שמחים לתת לו להלוות את הכסף שלכם מלקוחות אחרים בריבית גבוהה ולשלם לכם ריבית אפסית? מרוצים שהבנק שלכם משלם משכורות גבוהות לבחירים ונותן אשראי זול לטייקונים שלא כל כך אוהבים להחזיר? אם זה המצב, אז אין לכם סיבה להכיר את אופק, אגודת האשראי שבה אנחנו הבעלים של הכסף שלנו. כן, גם את, גם אתה, אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל. וכבונוס, נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתם מחכים? אופק, הוגן יותר מבנק, משתלם יותר מבנק. אופק, שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי. הצטרפו לאופק ותהיו שותפים כבר עכשיו למהפכה.
טוב, אז אדם סמית חי בין השנים 1723 עד 1790. הוא הרצה באוניברסיטת גלסגו וכתב על מוסר, משפטים וכלכלה פוליטית. הוא כתב שני ספרים, פורצי דרך, שהתפרסמו במהלך חייו במספר מהדורות. הראשון היה תיאוריה של סנטימנטים מוסריים, והוא פורסם לראשונה ב-1759. והספר השני, עושר העמים, פורסם לראשונה בשנת 1776. סמית, שהיה חברו הטוב של הפילוסוף הסקוטי דיוויד יום, זכה להכרה עוד בימי חייו, וגם לאחר מותו הוא נחשב לפילוסוף חשוב ומרכזי להתפתחות המחשבה המערבית. לאחרונה כתיבתו שימשה את חתן פרס נובל לכלכלה אמרטיה סן בכתיבה שלו על צדק יחסי.
שלום ירון, מה נשמע?
שלום גיא, שלום ענת.
שלום ירון.
ירון, אתה מבלה את רוב חייך בקריאה של ספרים של פילוסופים. איפה היית מדרג את אדם סמית ברשימת הוגי הדעות החשובים בהיסטוריה? אולי ההיסטוריה של העת המודרנית, אולי גם של העתיקה.
אני חושב שאפשר בהחלט למקם אותו כמי שפותח את ההגות, לא רק בתחום הכלכלי, אלא גם החברתי והמדיני. הוא פותח את המאה ה-19, כמעט, לא מעט מהרעיונות שנאמרים במאה ה-19 וגם במאה ה-20, מתייחסים אליו, ואפשר למצוא את המקורות שלהם כבר אצלו, בספר שהוא כתב ב-1776, על עושר העמים.
ירון, לפני שנצלול לאדם סמית ולרעיונות שלו, לפני שבוע, בעקבות אותה חקירה לתיאום מחירים שגיא דיבר עליה בהתחלה, של רשתות השיווק, פרסמת פוסט בפייסבוק, שאותי הוא מאוד הצחיק, כתבת כך, המקרה של רמי לוי ותיאום המחירים בין הרשתות מזכיר לי כמה דברים שאמר אדם סמית לפני 250 שנה. אף אחד לא אכפת לו ממי אתם, ואם אפשר להעלות לכם מחירים, זה מה שנעשה. משפט אחר שלא היה, שבכל מקרה שאפשר, רשתות המזון תמיד יעשו יד אחת בכדי לתאם מחירים. כל מחשבה שזה לא קורה תמיד היא תמימות. אבל בישראל, כמו בישראל, אנחנו אוהבים את מי שדופק אותנו, כי הוא מבטא את הישראליות במלוא עוצמתה. ואז נתת תמונה של רמי לוי מאוד מאוד זועם, וכתבת בתמונה, אביר הכיס הפרטי, רמי לוי, לא מבין מה אנחנו רוצים ממנו, הרי הוא הדליק משואה לתפארת מדינת ישראל. אז ירון, אני אשמח שתפרט עוד קצת על מה שאדם סמית היה אומר על רמי לוי, ואולי גם על מנכ״ל שופרסל אבר כהן, אבל לפני כן, בואו נשמע את הציטוט המדויק של סמית בנושא הזה.
רק לעתים רחוקות יקרה שבני אדם בעלי אותו משלח יד משותף, הנועדים יחדיו, ואפילו לשם בידור שעשויים, לא יסיימו את התוועדותם בכנוניה נגד הציבור או בתחבולה כלשהי להעלות מחירים. אי אפשר למנוע זאת בשום חוק בר ביצוע או חוק המתיישב עם ערכי החירות, אולם על החוק להכביד על קיומן ולא לעשות אותן נחוצות.
אני חושב שאדם סמית היה מגיב בשתי צורות. צורה אחת, הוא היה אומר לנו, מה אתם רוצים? זה מה שקורה כשבעלי אותו משלח יד, ואם בתקופה שלו בעלי אותו משלח יד, זה היה נניח בעלי ההון או בעלי אותו מקצוע, אז פה הוא היה אומר שזה גם כן בעלי אותו עסק של מרכולים ורשתות מזון ורשתות מחירה, שהם נפגשים ובכל מיני אירועים כאלה ואחרים, זה תמיד ייגמר באיזה קנוניה של תיאום מחירים או של הגבלת סחורות, כל מה שיוכל למקסם להם את הרווחים. ההקשר השני, כמובן, זה גם כן החירות של אחרים להיכנס אל אותה תחרות ולגרום לתחרות בתחום, בצורה כזאת שבסופו של דבר המחירים ירדו והציבור ירוויח מזה.
ירון, מה הופך לדעתך את אדם סמית להוגה דעות כל כך חשוב? מה הם הרעיונות הגדולים שהוא פיתח? על כתפי איזה ענקים הוא ישב, ומי נשען על הכתפיים שלו?
אוקיי. אז בואי קודם כל נדבר על מי הוא יושב. אז בראש ובראשונה אדם סמית יושב, הייתי רוצה לציין שלושה מקורות, אוקיי? מקור ראשון זה הפיזיוקרטיסטים. הפיזיוקרטים, הם קבוצה של כלכלנים צרפתים, בהם הוא פוגש בשנות ה-60, כשהוא מטייל מלווה בני אצילים במסע ההתבגרות שלהם, והוא נפגש איתם, עם פרנסואה קנה בעיקר, שהוא אחד האנשים הראשונים שמתייחס אל הכלכלה, כמו אל מערכת גוף האדם. זאת אומרת, היא מערכת סגורה שפועלת מעצמה, מתקנת את עצמה, ובדרך כלל לא צריכה התערבות אם היא פועלת בצורה תקינה. וכנה מסרטט את מה שנקרא הטבלה הכלכלית, ששם הוא מראה את המחזור הכלכלי בצורה גרפית. אדם סמית מאוד מתלהב מהדבר הזה, וכשהוא חוזר לאנגליה אחרי המסע, הוא מתיישב לכתוב את עושר העמים. ואנחנו רואים לאורך הספר עושר העמים את ההשפעה העצומה של אותם קבוצת כלכלנים צרפתיים, בין אם בתפיסת המחזוריות הכלכלית, ובין אם בתפיסת עבודת האדם כמקור של כל הערכים הכלכליים, להבדיל מהמרקנטליסטים בני תקופתו שחשבו שהמסחר הוא המקור כל הערכים. אז זה דבר ראשון. מקור שני
זאת אומרת שהוא מתייחס לעבודה ולא למסחר.
מקור כל הערכים זה עבודה.
אוקיי.
העבודה יוצרת ערך.
אוקיי. כן?
ואין ערכים אם בני אדם לא עובדים, נניח. עץ בשדה, אז הוא סתם עץ בשדה, אבל בשביל להפוך אותו לשולחן, אני צריך עבודה. אז גם במפעל, מי שעובד הוא זה שמייצר את הערך של הסחורות שמגיעות בסופו של דבר, ולא הסוחר שלוקח ממקום למקום. מקור שני זה הרוח הדתית, הרוח הפרוטסטנטית הקלוויניסטית
עוד נגיע בהמשך כן. בעצם להתייחסות האמפיבלנטית שלו לדת בעצם.
הוא לא מתייחס לדת, האלוהים לא משחק תפקיד, אבל לפחות הרוח הפרוטסטנטית, מה שוובר יעשה מזה אחרי זה ספר שלם, של עבודה, של התייחסות רצינית אל העולם, העולם הזה, נשלחתי לעולם, אני צריך לעשות פה משהו, אני צריך לעבוד, אבל מצד שני שגם כן של סקפנות במידה מסוימת, לא בזבזנות, לא נהנתנות יתרה ותאוותנות ורעבתנות גם כן. אחד הדברים שאנחנו רואים את זה לאורך הספרים שלו, בשני הספרים, הוא מגנה את הרעבתנות של העשירים, הוא רואה בה השחתה של המידות, ועוד יותר גרוע מזה, הוא רואה בזה השחתה של המידות של כל העם, מכיוון שאותם עניים או לא עשירים כמותם, שמחכים אותם, אז הם עושים דברים לא מוסריים בכדי להגיע ולהיות כמו...
שיפגעו בהם בסופו של דבר.
שיפגעו בחברה בכללותה.
נכון. אוקיי, והדבר השלישי, דיברנו על שניים.
הדבר השלישי זה גישה מאוד... אני הייתי קורא לה גישה אריסטוטלית. אנחנו הולכים 2,300 שנה אחורה, 2,350 לפני הספירה. אריסטו, הפילוסוף, אבי הפילוסופיה, אחד מאבות הפילוסופיה, כותב כיצד חברה מתקיימת, וכמו שאריסטו פותח את הדיון שלו בלהצביע על כך שבני האדם מחליפים דברים בכדי להשלים את צורכיהם, וזה הייחוד של האדם ביחס לחיות אחרות, אז גם כן פה אדם סמית, אפשר לראות שהוא עוקב אחרי הספר הפוליטיקה של אריסטו, אפשר לראות את זה אפילו כאחד לאחד, או תרגום מודרני של הספר, להבדיל מתפיסות אחרות שאומרות שמצבו הטבעי של האדם הוא מצב קהילתי, או מצב של מלחמה, אדם סמית אומר לא קהילתי ולא מלחמה, אדם חי בקהילה, אבל הוא קודם כל דואג לעצמו, והוא סוחר.
וזה בסדר.
וזה בסדר. האדם הוא בסדר. האדם הוא טוב. אי אפשר להגיד שהאדם הוא טוב מסודו.
כמו שאמרת, אם אני רוצה לחבר את זה קודם למה שאמרנו על רמי לוי, אתה אומר, כן, הוא דואג לעצמו.
הוא דואג לעצמו.
כך הוא אמור לעשות.
כך הוא אמור לעשות.
ויחד עם זאת, הוא כן אמור לראות את האחר גם.
הוא כן אמור לראות את האחר, אבל בכל מקרה, לתת לו פרס, או...
מפעל,
איך זה נקרא? להדליק משואה. זה דבר קצת, מה אתה מעלה על נס את שאיפתו של האדם לרווח? אם הוא תורם להורדת מחירים, אז בסדר, הנה היד הנעלמה שמובילה אותו.
אבל שגם היא דרך אגב, זה דרך הטבע.
כל פרט עמל כדי להגדיל את רווחיה של החברה ככל יכולתו. הוא אינו מתכוון לקדם את עניין הציבור, ואף אינו יודע באיזו מידה הוא מקדם אותו. בהעדפתו לתמוך בתוצרת מקומית על פני תוצרת זרה, הוא מכוון רק לקידום ביטחונו. ובאמצעות הכוונת העשייה זו באופן שתוצריה היו בעלי הערך הרב ביותר, הוא מכוון רק כדי להשיג רווח עבור עצמו. ובכך, כמו במקרים רבים אחרים, הוא מובל על ידי יד נעלמה לקידום מטרה שאינה חלק מכוונתו. ואין זה תמיד מזיק לחברה שאין כוונתו לכך. באמצעות רדיפת עניינו הוא, ולעיתים קרובות מקדם את עניינה של החברה ביותר יעילות, מאשר אילו התכוון באמת לקדמה. מעולם לא חזיתי בטובה גדולה שיצאה מאלה שניסו להשפיע על הסחר לטובת הציבור.
גיא, אני רוצה לשאול אותך, הוא בעצם מדבר פחות או יותר על היד הנעלמה, אז אפשר להגיד שהרעיון החשוב ביותר של אדם סמית הוא היד הנעלמה?
תרף נשמע את ירון מה שהוא חושב על זה, אני לא בטוח. אני חושב שזה אולי הרעיון הכי מפורסם שלו והכי מדובר שלו. לפני שהוא כתב את עושר העמים ב-1776, הוא כתב את הספרו שהזכרת בהתחלה, Theory of Moral Sentiments, שבעצם במידה רבה היה אחד הספרים הראשונים על הקשר בין מוסר ומסחר. זו תקופה שבה היה עניין גדל של הציבור הרחב, של אינטלקטואלים ופילוסופים, בשאלות על מידות טובות, האם הם בסיס לחיים ציבוריים טובים ותקינים. צריך לזכור את ההקשר ההיסטורי, במאה ה-18 מידות רעות כמו אנוכיות וחמדנות החלו לפעמים להתאפס אפילו כמפתח לסגסוג. אנגליה שלא הצטיינה תמיד במידות טובות בהכרח באותה תקופה, תחשבו על צ'רלס דיקנס, הייתה סמל ההצלחה עבור הוגים כמו מונטסקה ורבים אחרים, והם ניסו לפענח את סוד קסמה ואת ההצלחה של אנגליה, ואת השאלה באיזה מידה היא תשרוד לאורך זמן. האם זה הגיאוגרפיה שלה, האם זה השיטת השלטון שלה בין המלך לפרלמנט, שהפכו את החירות של האנגלים והצלחתם הכלכלית למה שהיא. ובכלל הייתה השאלה, מה מביא לכך שאנשים מתנהגים בצורה תרבותית, ציבילית ולא תוקפנית יותר? מה סוד החברתיות שלנו? האם אנחנו מתנהגים בצורה תרבותית בגלל הטבע שלנו, או שמה זה המוסדות הדמוקרטיים, הממשל שלנו, הוא שמעודד נטיות ציביליות? אלה בעצם השאלות שעומדות ברקע התמורות הדרמטיות בכלכלה הפוליטית שאיתם מתמודד אדם סמית.
אז ירון, האם אתה חושב שהיד הנעלמה הוא בעצם הרעיון המרכזי של אדם סמית?
הייתי אומר שזה אחד הדברים שנזכרים ממנו, זאת אומרת שהוא באמת נתפס כמי שהגה את הרעיון הזה והכניס אותו לתוך השפה הכלכלית והמערכת החברתית. אבל צריך לזכור שהיד הנעלמה, רעיון היד הנעלמה, הוא לא הדבר המשמעותי ביותר שהוא כותב בספר שלו. הדבר העיקרי זה האופן שבו החברה מתקיימת. זאת אומרת, קודם כל, אין אלוהים שמכוון אותה. אין אלוהים שמכוון אותה, אין מדינה שמכוון אותה.
הוא לא מכוון את המוסר, נכון?
לא מכוון את המוסר ולא מכוון את ההחלטות של האנשים. בסופו של דבר, בני אדם מחליטים, על פי השיקולים העצמאיים שלהם, מנסים לקדם את הטובה העצמית. ומתוך זה שהם מנסים לקדם את הטובה העצמית שלהם, הם פועלים בחברה גם באופן מוסרי, כשצריך, וגם באופן אנוכי, כשצריך. אז על הרגשות המוסריים, אדם סמית אומר שגם אם נדמה לנו שהאדם פועל אך ורק מתוך רגשות אנוכיים, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה או מהתחושה שלעיתים רבות בני אדם נוקטים בגישה מוסרית. והגישה המוסרית הזאת היא נובעת בצורה כזאת או אחרת, בהתאמה אוטונומית אפשר לקרוא לזה ככה, של האדם אל מה שנורמטיבי באותה חברה. זאת אומרת, האדם פועל באופן מסוים, וסופג סוג של
תגובה. קצת הנורמה בעצם.
כן, תגובה מאחרים, ומבין אם הוא סטה מהנורמה או לא סטה מהנורמה. עכשיו, לא תמיד הוא מודע למה שאחרים חושבים עליו, אז הוא מדמיין בראשו צופה אובייקטיבי שצופה בו, ואז לפי זה הוא שופט את המעשים של עצמו.
ההתעלמות הזאת מהתפקיד של אלוהים, זה קצת מהפכני בתקופה שבה...
זה מאוד מהפכני, זה מאוד מהפכני. זה התקופה שבה יותר ויותר מדעים, ביותר ויותר מדעים מוציאים את אלוהים והכנסייה מהתפקיד המכוון שלהם. בין אם זה מתחיל בניוטון בפיזיקה, שאת אלוהים ברא את העולם, אבל הוא לא מתערב בו ולכן אין ניסים, ובין אם זה בכלכלה, כמו שאדם סמית. אחד הדברים המאוד מעניינים בהקשר הזה, זה שאם אנחנו נזכור לאורך כמעט כל ההיסטוריה, לפחות בתרבות המערבית, עוני נחשב לעונש אלוהי. אתה עני מכיוון שאתה לא בסדר, ואז לך לכנסייה, תתפלל וכל זה.
כן.
אדם סמית בא ואומר, מה פתאום? העני הוא עני בגלל שאין לו אפשרויות תעסוקה, או מכיוון שיש חברה מקולקלת, ברגע שהחברה תהיה תקינה, הוא יוכל להגר ממקום למקום, ללכת מעיר לעיר. אז הוא יוכל למצוא עבודה ולצאת מהעוני, או שהחינוך יהיה יותר טוב. אבל בכל מקרה זה לא עניין אלוהי, זה לא עניין מטאפיזי, עוני זה עניין חברתי, וככה צריך לשפוט את זה.
וזה באמת מרחיק לכת.
וזה מרחיק לכת, וזה גם כן הבסיס של, הספר השני, אושר העמים, שהוא מדבר הרבה מאוד על העוני, וכיצד ניתן לפתור אותו.
סמית הוא בעצם האיש שממשיג לראשונה את הרעיון של מצפון. הוא לא השתמש במושג מצפון, אבל בעצם כאשר הוא כותב בהרחבה, ב-Theory of Moral Sentiments, על ה-impartial spectator, הצופה ללא המסו פנים, הוא למעשה מעודד כל אחד מאיתנו להתנהג בצורה מוסרית. כלומר, סמית מציע תיאוריה מהפכנית, אודות הגורמים לכך שבני אדם מתנהגים בצורה מוסרית, וזאת כמו שירון אמר, בלי להזדקק להנחה שיש אלוהים, אבל גם בלי לצמצם את המוטיבציות האנושיות לרציונליות, כפי שעשו חלק מההוגי הדעות לפניו, בעצם הוגי דעות כמו הובס ואחרים, שהכתיבתם עודדה עצמית לפתח בעצם תיאוריה של פסיכולוגיה מוסרית עשירה יותר. רעיון נוסף שתרם לנו סמית הוא הרעיון כמובן של ה-Division of Labor, חלוקת העבודה, והטענה שחלוקת עבודה היא המפתח לאושר העמים ולקדמה. סמית גם כתב על שלטון החוק, על התפתחות המשפט באנגליה, וגם בהם אגב, לא רק במסחר ובמקסום התועלת האישית, הוא ראה את הבסיס להתפתחות של החירות באנגליה, אותה הוא כנראה מאוד העריך ולמד בחייו הבוגרים.
כן, אז לגבי הרגשות המוסריים, שאמרת שזה התורה שלו היא ממש לא רציונלית או רציונליסטית, אז הוא משתמש במושג סימפתיה או אמפתיה, תלוי איך אנחנו מתרגמים את זה בימינו, והרעיון הוא מאוד מאוד פשוט. הרעיון הוא שהאדם מרגיש חמלה או רחמים או הזדהות או עם כאבו של האחר, לא מכיוון שהוא מגיע למסקנה שיש פה איזו עוולה קוסמית שמתרחשת לאחר, ואז הוא מבין אותה באמצעות שכלו, אלא להפך, תחושת הסולידריות נופעת דווקא מהדמיון. העובדה שאני רואה את צבלו של האחר, ואני מדמיין את עצמי במקומו, היא זאתי שגורמת להתייחס אליו בצורה לא אנוכית, זאת אומרת שאני עושה פעולה למענו ולא למעני, אבל למעשה זו פעולה שמכוונת אל האחר. גם פה אדם סמית תופס את האדם בשלמות. הוא לא תופס אותו רק כצור כלכלי שאומר אני דואג לעצמי ושכולם ימותו, סליחה על הביטוי.
הוא מתאר מצב רצוי בעצם, לא?
לא, הוא לא מתאר מצב רצוי. אדם סמית לא מתאר, הוא אומר מה רצוי בסופו של דבר, אבל קודם כל הוא מתאר מצוי. זה מה שיש. אם אנחנו מנסים להבין את החברה, ככה אנחנו מבינים אותה, אין לו הנחות יסוד על טבע האדם. הוא אומר, נראה שהוא אנוכי, אבל גם נראה שהוא פועל,
שיש לו
אמפתיה כלפי אחרים.
גם אם נניח כי האדם הוא אנוכי ביותר, עדיין ברור כי קיימים עקרונות כלשהם בנפשו, הגורמים לו להתעניין בגורלם של אחרים, והופכים את עושרם של האחרים לחיוני עבורו, אף שאותו עושר אינו מביא לו שום תועלת, לבד מעצם ההנאה לנוכח קיומו. אחד מאלה הוא הרחמים או החמלה, הרגש שאנו מרגישים בגלל סבלם של אחרים, כאשר אנו רואים אותו, או נאלצים להבינו בצורה מוחשית.
באותה מידה גם כן כלפי חלוקת העבודה. אז נכון שבנקודה מסוימת הוא אומר שחלוקת העבודה נובעת מנטייה מסוימת שיש בטבע האדם. וזה אחד המקומות שהוא מדבר על טבע האדם, זה תמיד מושג בעייתי טבע האדם, וכשאדם סמית אומר שחלוקת העבודה נובעת מנטייה מסוימת שיש בטבע האדם, אז הוא משווה אותה לנטיות דומות אצל חיות. שאצל חיות אין את הנטייה הזאת. לברדור ובולדוג וכל הכלבים, אין שני כלבים דומים, אבל הם עושים אותו דבר. לרוב, אז יש כלב צייד ויש כלב...
יש להם אותה עבודה.
אבל הם לא עושים את זה בתיאום. לעומת זה, חלוקת העבודה האנושית נעשית בשלב מסוים, בני אדם, כל אחד בוחר על פי המצבים הקונקרטיים שבה הוא חי, בוחר את מה הוא הולך לעשות, והוא בוחר את מה הוא הולך לעשות על פי מה שהוא יאמין שיביא לו הכי הרבה רווחים מספקים, או הכי הרבה רווחים בכלל, בעבור שעות העבודה שלו.
הכל נשען על מודל כלכלי, זאת אומרת, לא מכניס...
לא, מודל... זה לא מודל כלכלי, זה פשוט, זהו טבעו של האדם. אני רוצה רגע למסגר את הדיון, אוקיי? אמרתי מקודם שאדם סמית מדבר הרבה על העוני, ופרקים שלמים הוא מדבר על הסיבה, למה העניים ואיך אפשר לפתור את בעיית העוני. והקונטקסט הוא ויכוחים בלתי פוסקים באנגליה שמתרחשים במשך 200 שנה עד תקופתו, בעצם עד היום בעצם, איך פותרים את בעיית העניים? שזה מתחיל ב-200 שנה לפני אדם סמית, שמוקמות ועדות ציבוריות, בין אם זה מטעם המלך או בין אם טעם בתי הנבחרים, לבדוק את בעיית המשברים הכלכליים, ואת בעיית האינפלציה שיש באנגליה, ובעיית ובעיקר הבעיה הכי גדולה זה למה ההולנדים מנצחים אותנו בסחר העולמי באותה תקופה. והרבה מאוד דברים נכתבים, כבר זו תקופה שיש גם כן עיתונות פופוליסט, פופולרית, והרבה אנשים כותבים את דעתם. ואחת הדעות שמצליחה לתפוס תאוצה יותר ויותר, זה התפיסה שהדרך לפתור את המשברים הכלכליים היא לתת לסוחרים לעשות את מה שהם רוצים. זאת אומרת, לאפשר לסוחרים לסחור, זה הסוחרים כותבים, אחד הסוחרים הכי מפורסם שכותב את זה, זה תומאס מון, שכותב את הדברים האלה, והוא כותב אפילו שהסוחרים הם אבירי הממלכה, ולכן המדינה לא צריכה להפריע להם, להפך, המדינה צריכה לעודד את המסחר, היבוא וייצוא. במשך 150-200 שנה עד אדם סמית, באנגליה הייתה תפיסה שאוקיי, זה פחות או יותר מה שצריך לעשות, בכדי להשאיר את המדינה, והעוני זה בעיה של אנשים שהם לא משתתפים בקרק, קצת חוטאים, קצת לא בסדר, קצת אולי מטומטמים מטבעם, או עניים מטבעם, מה שזה לא יהיה. כשאדם סמית כותב את שלו, הוא בעצם, אפשר לבוא ולהגיד שהספר, שני הספרים, מציגים תמונת אדם הרבה יותר אופטימית, והרבה יותר טובה, אפשר לקרוא לזה. בעל הרגשות המוסריים, הוא אומר שטבעו של האדם הוא לדאוג לעצמו, וזה בסדר גמור, אין עם זה שום בעיה, רק צריך לראות איך זה מסתדר בחברה. בספר עושר העמים, כמעט כל הספר הוא על אותה מתכונת של החיבורים הקודמים שמציגים תמונת עולם, זהו העולם, הנה העולם, עכשיו בוא נראה איזה צורות כלכליות מתאימות, ואז בוא נראה מה המדינה צריכה לעשות. וכל מי שקורא את הספר מבין שהמוטיבציה העיקרית של אדם סמית, או אני מבין את זה ככה לפחות, המוטיבציה העיקרית של אדם סמית היא לפתור את בעיית העוני. שמבחינתו, אותן דעות של הסוחרים ושל חברות הסחר הגדולות, סוחרים לא במובן, כאילו במובן של, של יבוא וייצוא, חברת הודו המערבית וחברת הודו המזרחית, וכל מיני חברות כאלה, והסחר עם המושבות והסחר המרקנטליסטי האחר, לדעתו זה המקור של הבעיות. אם אנחנו נפתור את היחסי, אין ברירה להגיד את זה, את היחסי הון שלטון האלה, אז, זאת אומרת, נבטל את כל החוקים שנותנים להם העדפות ומונופולים ולאפשר להם ליצור קרטלים, ולאפשר להם לשלוט כמעט על כל הסחורות.
ונייצר איזשהו שוויון בהזדמנות.
אבל ירון, בעצם מה שהוא אומר זה שבניגוד לדרך שבה, אנחנו, שבה נניח הסוציאל דמוקרטים רואים את העולם היום, הוא שהמאמץ הפוליטי העיקרי הוא לדאוג לכך שהממשל ימעט להתערב בכלכלה. הוא, במונחים של היום אנחנו אומרים שהוא לא העריך במיוחד את החשיבות של ה... מוסדות שיתמכו בשוק ושתקנו את כישלי השוק או את האי-רציונליות של האדם. מבחינת סמית, התכונות האנוכיות של האדם עם מנגנוני המצפון שהוא כותב עליהם בספרו הראשון והרצון בהכרה והערכה בעצם משאירים לממשל תפקוד די צנוע, והוא חושב שאנחנו בכל זאת נגיע ככה לרווחה מצרפית. ובעצם רק 100 שנה אחריו או משהו כזה, מתחילים להופיע כלכלנים שמתחילים להביע ספקות לגבי היכולת של השוק החופשי לתקן את עצמו, לגבי הרציונליות של האדם, ומבינים שהפרויקט הכלכלי הוא פרויקט פוליטי מובהק.
כאן צריך להגיד שבמידה רבה אדם סמית מאמין וחושב שהשוק, מה שהיום אנחנו קוראים לו השוק, או החברה, היא תופעה טבעית. לא צריך ליצור אותה, אלא ברגע שנעזוב או נבטל את המוסדות, אז השוק יבצבץ, ואם יהיו מספיק הזדמנויות לכולם, אז גם כן כולם יסגשגו לאורך זמן. התורה שלו מאוד אופטימית, אבל צריך לזכור שהשוק אצל אדם סמית מתקיים בתוך מדינה. זאת אומרת שהמדינה עדיין מקיפה את מה שנקרא שוק, גם אם היא לא מתערבת בו, היא צריכה להגן עליו מבחוץ, היא צריכה להגן עליו מבפנים, זאת אומרת, ליצור מערכת משפט תומכת, היא צריכה להקל על שחקני השוק בכל מיני דרכים, ואם אפשר גם לחנך את מי שצריך לחנך, בכדי שיוכל להשתתף בשוק בצורה יעילה. מה שקורה 100 שנה אחר כך, אז זה לא צריך ללכת 100 שנה אחר כך, כבר 20-30 שנה אחר כך, היה כבר מי שאמר שזה לא יעבוד, והראשון שבהם זה היה כמובן תומאס מלתוס, שמבחינתו ככל שהשוק חופשי יותר אז, או ככל שהעניים יהיו יותר עשירים, אז הם יביאו יותר ילדים, ככל שהם יביאו יותר ילדים זה יהיה אסון, כי לא יהיה מספיק אוכל לכולם, ולכן צריך לרסן את השוק. לא צריך, צריך לקבוע להם מחירים ועלויות ושכר וכל מיני כאלה. אבל בכל מקרה, כאילו, מה שקורה 100 שנה אחר כך, השוק עצמו שונה. השוק הגלובלי הוא כבר מעבר למדינה. המדינה היא שחקן בתוך השוק ולא להפך. וההוגים שאתה מדבר עליהם, בתחילת המאה ה-20, מה שנקרא היום הניאו-ליברליזם, שהם רואים את המדינה כמכשול, לא כמה שיכול לשחרר את השוק, אלא זה המכשול שצריך לפרק לחלוטין בכדי שהשוק יעבוד כמו שצריך. כשאדם סמית אמר למדינה, אל תתערבי, הוא בעצם ביקש לפרק את היחסים בין המדינה לבין הסוחרים ולבין ההתאגדויות של האנשי העסקים. זאת אומרת, הוא רצה לשחרר את השוק מהלפיתה של ההון ושל הארגונים הגדולים והסוחרים הגדולים וההתאגדויות הגדולות.
כלומר, יכול להיות שאם הוא היה חי היום, הוא היה אומר שהוא בעד הכנסה Universal Basic Income, הוא היה תומך בזה שהממשלה תדאג לכולנו להכנסה בסיסית, בעיקר לעניים. הוא היה תומך במדינת הרווחה?
אני לא בטוח. אני כן חושב שהוא היה מצביע על אותם דברים שמונעים מהעניים להתעשר. כמו חוסר אפשרויות בתעסוקה, כמו עלויות מזון גבוהות, כמו שאת אמרת.
הוא היה דרך גישה למשאבים, אתה יודע, זה גם...
כן, כי הוא אומר, תראו, מדוע המזון זה יקר לכם? למה החלב יקר והירקות יקרים? כי אתם לא ממקסימים את מה שהשוק יכול לעשות. יש מעצורים בפני יבוא, בפני ייצוא. אתם, יש התארגנויות של סוחרים, לא רוצה להגיד פה שמות, אבל יש כל מיני לשכות, יש אינטרסים של יצואנים, אולי אינטרסים של היבואנים. תבטלו את כל הדברים האלה, ואז למעמד הנמוך, או למי שכרגע לא יכול להגיע להזדמנויות, כן יהיו לו הזדמנויות. ולהפך, ככל שיהיו לו יותר הזדמנויות, הוא יוכל להיות יזם יותר טוב.
הרעיונות האלה רלוונטיים גם לעידן של 100 ויותר שנה מאחרי המהפכה התעשייתית. הרי בתקופת סמית, בסופו של דבר, רוב העסקים היו קטנים וזהירים, ובאמת שהוא מתאמר על, לא היו את חברות הענק, חוץ מהחברת הודו, לא היו את החברות הענקיות שיש היום. אז זה עדיין נראה לך שהרעיונות האלה רלוונטיים גם בהיבט הכלכלי שלהם?
אני חושב שכן, כי אם אנחנו מסתכלים על פערים ועניים ועשירים, העוני, כמו שאדם סמית רצה להגיד לנו, העוני לא נובע מטבעם של אנשים. העוני נובע ממצבים כלכליים. וכשאם הוא נובע ממצבים כלכליים, אז בכדי לפתור אותו, אנחנו צריכים לפתור את אותם מחסומים שמונעים מהם. ואם יש עסקים גדולים וענקיים, אז אתה יכול לקחת מצד אחד חברה כמו גוגל, שבסדר, אז מי שמועסק בה, מקבל הכנסה גבוהה, אבל חברות אחרות, חברות טקסטיל נניח, שמעסיקות עובדים במדינות עולם שלישי, או הדרום הגלובלי, כמו שזה נקרא היום, אז אתה בעצם מבין את המקורות של העוני. המקורות של העוני לא נובעים מכך שאותם אנשים הם עניים מטבעם, הם עניים מכיוון שהמצבים הכלכליים, זה מה שיוצר אותם, סליחה על הביטוי הזה.
ירון, אני רוצה לקחת את הרעיונות הטובים והיפים של אדם סמית למה שקורה היום. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. א', איזה אנשים בעצם, או איזה הוגי דעות, המשיכו את דרכו ולקחו את זה קדימה? ואיזה אנשים, פוליטיקאים אולי, עשו שימוש ברעיונות שלו, אולי אפילו שימוש ציני?
אז על הפוליטיקאים אני לא אדבר. אוקיי? תרשי לי לא לדבר. אבל הוגי הדעות שהושפעו מאדם סמית, אז הרבה מאוד הוגי דעות אומרים שהם הושפעו מאדם סמית. השאלה מי באמת הושפע ממנו על רוח הדברים שהוא רצה להגיד בסוף המאה ה-18. אני חושב שבאופן מפתיע, בראש או בראשונה, מעל כולם, ההוגי דעות, אחד המשמעותיים ביותר שהושפע בצורה משמעותית מאדם סמית, זה דווקא מי שנחשב המתנגד הגדול שלו, קארל מרקס. מרקס בונה את התיאוריה הסוציאליסטית שלו על תפיסת העבודה של אדם סמית, ולא רק בזה הוא דומה. אדם סמית לאורך הספר שלו מציין כמה פעמים או מצביע כמה פעמים על האופן שבו ההון משחית את השלטון. שהשלטון מושפע מהאינטרסים של ההון, מרקס כבר יקרא לזה שהמדינה היא הוועד הפועל של הבורגנות, זאת אומרת, כבר ינסח את זה בצורה הרבה יותר חזקה. אז מרקס יש לו פתרונות לאיך פותרים את זה. אדם סמית, הפתרון שלו מאוד פשוט, בוא נפרק את הקשרים. אבל ברור שמרקס ומה שקרה אחריו, אז זה השפעה של תפיסת ערך העבודה שמייצרת שבתוך המפעל, והמאבק בין העבודה ולהון שמופיע כבר אצל אדם סמית, אצל מרקס מקבל את הבולטות העצומה. הוגי הדעות אחרים, אז גם החברים או החברים של המהפכה השולית, אותה מהפכה במחשבה הכלכלית שהתרחשה בסוף המאה ה-19, 100 שנה אחרי אדם סמית, בעיקר מרשל ואפילו קיינס, שהוא כבר באמצע המאה, כבר בשנות ה-30 של המאה ה-20, גם הם רואים בעצמם כממשיכים אמיתיים של אדם סמית, אנחנו מוציאים את העיקר ואת ההבנה, וכל המסקנות ההכרחיות בכדי לנתח את הסיטואציות שאנחנו חיים בהם היום. מרשל אומר באמת, כאילו, חלק מהדברים של אדם סמית אנחנו צריכים לתקן אותם, אבל באופן כללי כולם פחות או יותר נשארים במסורת. מילטון פרידמן רואה בעצמו, לפחות מנסח את התיאוריות שלו, שאם אדם סמית היה חי בימינו, אז זה מה שהוא היה אומר.
ואלה התאמות שהוא היה עושה למציאות שהשתנתה.
אני בספק, אני חושב עוד פעם, מה שהטריד את אדם סמית, זה טובתה של החברה בכללותה. ולאו דווקא טובתם של בעלי ההון. וכשמילטון פרידמן מדבר על חוסר התערבות...
אומרים הרבה פעמים שהוא הובן לא נכון, אדם סמית.
מי? אדם סמית הובן לא נכון? אני לא יודע מה זה להבין אותו נכון. הוא כתב הרבה. יש לו הרבה מאוד רעיונות.
אתה יודע, שלפו מזה את היד הנעלמה. שולפים
את מה שרוצים.
אבל יש הרבה יותר. יש הרבה יותר. הוא מדבר על מוסר ועל דעת ועל...
על דעת, על מוסר, על חברה. ובמידה מסוימת אפשר להסתכל עליו בשתי צורות במובן הזה. מצד אחד, הוא באמת לוקח את הכלכלה ואומר, תראו, יש פה משהו שהוא אפשר להצביע עליו בנפרד מכל שאר הדברים. הכלכלה בנפרד מהפוליטיקה, בנפרד מהדת, בנפרד מההיסטוריה, למרות שאני יכול לנתח את הכלכלה באמצעות ההיסטוריה וכדומה. ואז הוא מייחד, ובגלל זה הוא נחשב גם כן כאבי מדע הכלכלה, מכיוון שהוא בא ואומר, תראו, יש פה תחום חברתי ייחודי שאפשר לדון בו באמצעות כלים מסוימים, שאדם סמית לוקח אותם ממה שהוא כתב לפני כן על המוסר. אבל מצד שני, הוא לעולם לא מנתק את זה מהחברה עצמה. זאת אומרת שהכלכלה היא תמיד פועלת בתוך החברה. אם אנחנו רוצים להבין מה עשויה להיות טובתה של החברה, או עושר העמים נקרא לזה, אז אנחנו צריכים לפתח את הכלכלה בצורה כזאת או אחרת, ולא נניח באמצעות שיטות מרקנטליסטיות שהוא יצא נגדה. מרקנטליסטיות זה שיתוף הפעולה בין המדינה לבין ההון, כדי לקדם אינטרסים משותפים של המדינה וההון.
ירון, סמית כותב שני ספרים בעצם שמשנים את העולם, והשאלה שתמיד עולה היא האם יש שני אדם סמית, האם הסמית של עושר העמים ב-1776 מציג תזה שקצת מנוגדת לתיאוריה של הסנטימנטים המוסריים מ-1759, האם שני התחומים, כלכלה ומוסר, פועלים על פי הגיונות שונים לדעתו של אדם סמית, ואם זה לא שני הגיונות שונים, מהו ההיגיון המחבר ביניהם? באיזה מידה הצלחה כלכלית מחייבת מוסריות, או בין אישית, או מוסריות שמתחשבת בזולת? האם לפי אדם סמית, הרציונליות והשאיפה למקסם את התועלת האישית והיכולת לעשות את זה, מספיקה כדי לקדם את החברה. או במילה, בצורה רחבה יותר, האם אפשר לקיים חברה מתקדמת רק על בסיס הרציונליות של כל אחד מאיתנו, ורק על ידי הטיפוח של הרציונליות הזאת, או שמה כדי שהחיים יהיו טובים יותר, עלינו להכיר בחיוניות של ערכים נוספים, ובהם מוסר שלא נובע רק מטובתי האישית.
מה שאתה מציין בעצם זה בעיית אדם סמית. זה בעיה שבמאה ה-19 הוגי דעות ניסו להבין, ב-20, איך יכול להיות שאדם סמית כותב על האדם המוסרי בצד אחד, והאדם הכלכלי מצד שני. וזה לאו דווקא נובע ממה שאדם סמית כתב, זה נובע מתפיסתם של האנשים את העולם הכלכלי. ככל שהכלכלה הלכה ונתפסה כזירה שבה בני אדם פועלים למען עצמם בלבד, בכל האמצעים שיש ברשותם, בצורה דורסנית אפילו אם צריך, אז השאלות המוסריות הלכו ונזנחו, בעיקר כשאתה מתחיל לנסח את הפעולה הכלכלית במושגים מתמטיים ומודלים, אז כמובן אתה לא יכול להכניס פה את המוסר. אדם סמית לא חי בתפיסה הזאת, הוא לא החזיק בתפיסה הזאת. מבחינתו, האדם שפועל בחברה, במשפחה, בבית, בקהילה שלו, זה אותו אדם שאחרי זה נכנס לשוק ומוכר את הסחורה שלו, או קונה את מה שחסר לו בבית. והאדם הזה עושה ככל שביכולתו בכדי להטיב עם עצמו, כפי שנראה לו. זאת אומרת, אין מה זה הטוב המוחלט שאני יכול להשיג. יש את מה שנראה לי באותה סיטואציה. ואם כרגע אני יכול לעלות מחירים, אני אעלה מחירים, וזה בסדר מבחינתו של אדם סמית. העניין הוא זה, האם החברה תבוא, האם האחרים יהיו מוכנים לקנות את המוצר. ואדם סמית מכיר בזה שבני האדם בסופו של דבר מתאימים את עצמם לנורמה המקובלת. בין אם זה במוסר, האם אני אגנוב, או האם אני ארצח, או האם אני לא אעזור למי שזקוק, אז בסופו של דבר האדם פועל מתוך, גם מתוך טובה עצמית, וגם מתוך הבנה שאתה צריך לעזור לאחר. אותו דבר גם בשוק, נכון שהוא אומר שאין לנו לצפות לקבל את ארוחתנו מטוב ליבם של האחרים, אלא רק הקפצן עושה את זה, וגם זה לא תמיד. אבל זה לא אומר שהאופה והמוכר לא יכולים באמת לפעמים לעשות דברים לטובתנו, גם אם זה על חשבונם.
אין אנו מצפים לחסדם של הקצב, מבשל השחר והאופה. דאגתם לעצמם היא המקנה לנו את סעודתנו. איננו פונים לרגשות האנוש שבהם, אלא לאהבת עצמם, ולעולם אין אנו דנים איתם בצורכנו שלנו, אלא בטובות ההנאה שלהם.
צריך להבין את הקונטקסט של, של, של הדברים שלו. א', הוא לא אומר, הוא לא אומר, זהו טבע האדם. הוא אומר, ככה האדם עובד, ככה האדם חי. אדם חי בחברה ובכלכלה ובבית באותה צורה, ולא סתם הוא מקושר את שני הספרים האלה. האופן שבו באדם חי בבית הוא גם האופן שבו הוא מתנהג בשוק, וזה אותו בן אדם.
ירון, שאתה מסתכל על השיח הסוציאל-דמוקרטי, רעיונות שמשלבים כלכלת שוק עם רשתות הגנה חברתיות, והחלשת הכוח של מונופולים וחברות ענק, ומולם הרעיונות הנאו-ליברליים עם מינימום מעורבות ממשלתית, מה כל אחד משני המחנות האלה לוקח מהרעיונות של אדם סמית?
אוקיי, אז קוראים נבין מה לדעתי הרעיון המוביל של אדם סמית. הרעיון המוביל של אדם סמית זה טובת החברה בכללותה, והדרך לעשות את זה, זה לשחרר את האנשים לעשות כל מה שהם רואים לנכון, ולשחרר את החברה זה אומר לנתק את הקשר בין המדינה לבין הקרטלים של אז, קרטלי המסחר של אז, ומה שהיום אפשר לקרוא לזה ההון ששולט בשוק. ומתוך זה אפשר לפצל את זה לשני כיוונים. האם אנחנו מדברים על ניתוק המדינה מהכלכלה, ואז אנחנו מקבלים איזה סוג של קפיטליזם שבו המדינה לא מתערבת בכלל, ויתר על כן, המדינה צריכה לדחוף אל השוק כמעט כל מה שיש, מכיוון שלשוק אין גבולות. ואז באמת נוצר מצב שכל אחד לנפשו ושיסתדר, ואם הוא לא מסתדר, זה בעיה שלו. מצד שני, יש את מה שהיום נקרא סוציאל דמוקרט, או יותר נכון, סוג של הבנה שהחברה בכללותה מתקיימת בצורה משותפת, ואי אפשר לזנוח אדם לגורלו מבלי שהקהילה שסביבו והחברה שסביבו יתמכו בו. האופן שבו תומכים זה דרך הפעולה של המדינה. ולכן אני חושב שאם אדם סמית היה בימינו, אז הוא כן היה אומר שיש דברים מסוימים שהמדינה צריכה לעשות בכדי להקל על העוני ולא לזנוח את האנשים לשוק מבלי שהמדינה מתערבת, בין אם זה בפתיחת אפשרויות תעסוקה, בין אם זה ביצירת תשתיות יותר טובות, בין אם זה בחינוך יותר טוב. אני לא יודע לגבי תשלומי העברה, אבל בואו ניקח לדוגמה אחד החוקים שאדם סמית מדבר עליהם. הוא מדבר על חוקי העניים. חוקי העניים באנגליה מנעו מעניים לצאת מהעיר שלהם. זאת אומרת, כל עיר הייתה צריכה לדאוג לענייה. זה היה נתפס כאיזה היבט חברתי, סוציאלי, והנה אנחנו עוזרים לעניים שלנו, מכיוון שאנחנו מעסיקים אותם אצלנו וכדומה. אבל אדם סמית מצביע על כך שזה לא נכון. העניים נשארים עניים דווקא בגלל חוקי העניים, ואם אנחנו רוצים לפתור את העוני, אנחנו צריכים לאפשר לכל אדם לנוע לכל מקום ולעבוד בכל מקום ששם הוא יוכל להרוויח את לחמו. ולכן צריך לבטל את חוקי העניים, אדם סמית קבע. אז באותה מידה גם היום אנחנו צריכים לבדוק מה בעצם מבחינה כלכלית וחברתית גורם לפערים, כיצד ההון מתקבץ אצל מעט כמות הולכת וקטנה של אנשים, ולפתור את זה, לפתוח את זה, לאפשר להון להתפשט אל יותר ויותר גורמים בחברה, רק זה מה שיצמצם את הפערים.
ירון, מה היה חושב אדם סמית על כך שב-30 השנים האחרונות, בעיקר בארצות הברית, חלק עצום מהצמיחה התרכזה אצל פחות מ-1% מהאוכלוסייה?
אני חושב שהוא היה אומר שזה מצב בלתי מוסרי. הוא היה אומר שזה מצב לא טוב, מכיוון שזה מעוות לא רק את הכלכלה, זה מעוות את החברה וזה מעוות את המדינה אפילו, מכיוון שהכוח העצום שלהם לא מאפשר לאחרים להגיע לעשות את מה שהם רוצים.
איזה אמצעי מדיניות, אם בכלל היה מציע אדם סמית מול המולטי מיליארדרים שצברו חלק כל כך גדול מהכוח הכלכלי והפוליטי.
אני חושב שהוא היה אומר שבתנאים מסוימים אי אפשר יהיה למנוע התעשרות של אנשים. אי אפשר למנוע התעשרות של אנשים, אבל מה שכן אפשר למנוע, זה אפשר למנוע מהם את הכוח המצרפי של כל העשירים וההשפעה שלהם על המדיניות. לבטל חוקים שמאפשרים להם זכויות יתר. נניח העברת מיסים ממדינה למדינה בלי בכלל שאתה משלם את המיסים במדינה שבה אתה מרוויח הכי הרבה. למנוע את הגדויות שלהם. אני לא בטוח שהוא היה אומר לקחת להם את הכסף, הוא לא היה סוציאליסט, כן? אבל הוא כן היה אומר אולי שהם ישלמו יותר מיסים, להבדיל ממה שהיום, שהם בקושי משלמים מיסים. וזה אחד הדברים שמאפיינים את אדם סמית, הוא לא בעד ההון ובעד החופש של ההון, אלא להפך, ככל שהעשירים עשירים יותר, הכוח שלהם על המדינה גדול יותר, ולכן הם יכולים להשפיע על המדיניות בצורה חזקה יותר. את זה הוא כבר הכיר אז, ובוודאי הוא היה אומר את זה גם היום, שאותם בזוסים ומאסקים, וגוגלים, איך שאני קורא להם, שמעלימים מיסים ועושים משחקים פיננסיים, וצוברים הון שלא חוזר אל המשק בצורה תזרימית, אז זה פוגע בכל שאר האנשים.
האם לדעתך קריאת אדם סמית צריכה להיות חלק מתוכנית הלימודים?
לקרוא את אדם סמית בעיניי זה צריך לקרוא כבר בתיכון, בכיתות מתקדמות בתיכון, בעיניי כל אחד, כי אני בא מתחום הפילוסופיה ואני חושב שאדם סמית מבטא הרבה מאוד רעיונות פילוסופיים, וזה לא רק מה שהוא מבטא, זה גם צורת ההסתכלות שלו וצורת הניסוח שלו והאופן שבו הוא מציג את העולם של אנגליה ובכלל אירופה וגם סין וגם מצרים באותה תקופה, ואיך הוא מנתח את העולם העתיק. אני חושב שבכלל צריך לימודי פילוסופיה, ובטח ובטח לימודי כלכלה ופילוסופיה של הכלכלה, אבל זה, כי זה התחום שלי, ואני חושב שהוא הכרחי כמעט לכל אחד. בלי שום קשר, אדם סמית, לצערי, נלמד כיום בעיקר באוניברסיטאות, בתחום ההיסטוריה של המחשבה הכלכלית, הוא בקושי נלמד בחוגים לכלכלה, אם בכלל, לא מלמדים אותו, והוא גם לא נלמד בחוגים לפילוסופיה. אז אני חושב שאם נגיד את זה בצורה רצינית, אז אלה שני המקומות שהוא חסר מאוד.
דוקטור ירון כהן צמח, תודה רבה לך שבאת לאולפננו היום.
גיא, תודה רבה, תודה רבה ענת.
עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לרחל גולדברג, שקריינה עבורנו את אדם סמית, את הציטוטים שלו, מכיוון שסמית לא יכל להגיע היום לאולפן. תודה לדן ברומר העורך, לאמיר פקטור המפיק. תודה לחנת.
תודה גיא.
להתראות בשבוע הבא.